תהייה ובלבול בין געגוע לאם הגדולה ובין הכמיעה אל העצמי. באחד ממכתביו הראשונים ליונג, כותב ערך נוימן מתל אביב, מוזר להכיר בכך שהדור שלי יהיה דור ביניים, ורק ילדינו יהיו הראשונים ליצור את הבסיס לאומה הזאת. אנו, רוסים, גרמנים, פולנים וכולי, איזו הזדמנות תהיה זאת, כשכל העושר התרבותי שאנו נושאים איתנו יוטמע באמת ליהדות. אינני מסכים עם עמדתך שלא יהיה אלכסנדריאניזם כאן, אלא או לא כלום בכלל או משהו אחר לגמרי. וכנראה בכל זאת יש פה משהו חדש, והראיה הכנס הזה כאן בתל אביב. עבורנו, האומה הישראלית יהודית, נוימן מסמל את הפסיכולוגיה שצמחה אחרי הקמת ארץ ישראל והחייתה של היהדות, החסידות והישראליות מתוך המדינה החדשה. ועם כל המורכבות של להיות פסיכולוג יונגיאני בישראל, נוימן עוזר לנו לשבת במקום טוב יותר ולהפיק מפסיכולוגיה מעניינת זו, שאיננה כפסיכולוגיה פרוידיאנית השגורה כאן, היא מתייחסת ברוחב לנפש וצדדיה החברתיים, תרבותיים, רוחניים, דתיים, והיא בעלת ערנות מיוחדת לדרך האינדיבידואלית שחשובה במיוחד בקולקטיביות כה חזקה ולעיתים דורסנית. ועם זאת, לחיות בארץ ישראל ולהיות הדור השני עליו מדבר גם נוימן, כדור שיממש את הדבר עצמו, יש מן הזכות הגדולה אך גם מן הקושי. אתה נושא על גבך את כל מה שהטילו עליך, אמך ואביך, הפליטים, הציונים, החלוצים, המתחדשים, גבילי האש, המקימים החדשים אך גם הקרועים מתרבותם. המסע הזה, לטוב ולרע, גורם לכך שהאינדיבידואציה האישית שלך אינה יכולה שלא להתמודד עם עומס של ציפיות ממך. אתה נדרש להיות הגיבור הישראלי-יהודי החדש, המרפא ומפצה. אתה תהיה נושא הלפיד ומשמש כנר הזיכרון. דרכך תהיה מפותלת בנורמליות שלה במרכאות, כי אתה זה שגדלת בתנאים נורמליים עם משפחה, ארץ ומדינה, מקום וזהות יהודית ישראלית יותר ברורה. ואכן, יש בזה הרבה. כאשר אנו מביטים ברטרוספקט על עיסוקיהם של אבותינו הפסיכולוגים, פרויד, יונג ונוימן, אנו רואים שלושה דורות של גאונים יוצרים, 1856, 1875 ו-1905, כאשר כל אחד מן השלושה מביא בתורתו בין השאר גם את הפרובלמטיקה האישית שלו, אך גם את זו של דורו, תקופתו ואת רוח הזמן שבו חי. פרויד, אבי הפסיכואנליזה, מסמל את סיום התקופה הוויקטוריאנית ושחרור המיניות. בתורתו, האני והאני העליון הם גולת הכותרת של האישיות. הם המתגברים על הדחפים, על היצרים ועל כל הקולות האירציונליים הקיימים בנפשנו. ברמה האישית של פרויד, הוא היהודי המודרני, בעל הניסיון להתנתק מן היהדות, הדתיות והאירציונליות, ולהתקבל בקהילה המדעית. יונג שבא אחריו, מייסד הפסיכולוגיה האנליטית, מסמל את התחלת עידן הדלי. בתורתו, מעבר ומעל לאני הפרוידיאני, האדם הוא עצמו, עם יכולת להיות אינדיבידואל שלם. יונג מנסה לצרף ולהכיר בנפש, דתיות, מיסטיקה ואירציונליות. הוא אבי הרעיון שהנפש היא דבר מורכב ביותר, וחלקים גדולים בתוכה הם דבר מולד ואובייקטיבי. וברמה האישית של יונג האיש, ידוע כי הוא סבל מההתנתקות מפרויד, נכנס למשבר ולצלילה פנימה, ועסק במחקר עצמי על מנת למצוא את הקוליות של נפשו המורכבת, המיסטיקאית, וללמדנו על הנפש בכלל, ועוד. ואחריהם בא נוימן, מייסד פסיכולוגיית המעמקים בארץ, מסמן את התקופה המודרנית, פוסט מלחמת העולם. נוימן מבטא את החופש היוצר, את הניעור מפטריארכליות, את התחלת הפמיניזם, ובעיקר האומניות החדשה וחיפוש המשמעות. ועבורנו, העם היהודי-ישראלי, הוא מסמל את הפסיכולוגיה שצמחה עם הקמת ארץ ישראל ותחיית היהדות, החסידות והישראליות מתוך ארץ ישראל. להבדיל מפסיכולוגיה פרוידיאנית מושאלת, שאינה מתייחסת באופן כה רחב לאלמנטים החברתיים, דתיים וקולקטיביים. במובן הזה, בשבילנו, האנליטיקאים הישראלים, נוימן הוא גם משכיל היהודי האירופאי, גם המאגר וחלוץ יהודי ישראלי, וגם פסיכולוג מעמקים שחווה וחזה תהליכים עוברים על העם הזה, בתוך ההקשר של התקומה ובעזרת כלים יונגיאנים. ואולי הוא, שלא היה לו קונפליקט אישי עם פרויד, לא ניתק ממנו רעיונית, ואותו מעריך ומכיר. הוא זה שנשאר עם חיבור טוב יותר לעני ולעני עליון, אותם הוא מבין לעומק. ולכן עבורנו משלים את פרויד לצד הבסיס היונגיאני החזק שלו. ואם נלך עם רעיונם החשוב של יונג, מאוחר יותר גם של נוימן, מתוך אמונה שכל נרוזה אישית מבטאת גם נרוזה של תקופה, של דור, של עם, אז נפגוש כאן בתקופה הקריטית הזו של ההתכתבות שלפני המלחמה, נרוזות ואפילו פסיכוזות מעניינות וקשות, לצד מפגש מרתק בין השניים, ונראה איך כל אחד מבטא גם את הנוירוזה, פסיכוזה של סביבתו. מצד אחד, השוויצרי, גרמני-אירופאי, שתוך גיבוש תיאוריית העצמי שלו, רוצה להאמין שהוא מחפש במעמקים, בשורשים, ובעבר הדחוק והנשכח. עיסוקו באלכימיה, במקורות פגנים גרמניים, ובשורשי התרבות הגרמנית שהודחקו אולי על ידי הנצרות. וזוהי נורוזה ואפילו פסיכוזת הזמן ההוא, שכל אירופה ובעיקר גרמניה, באווירת מצוקה והיסחפות גזענית, שהפכה לצערנו לרוח הזמן. במאמר כותב יונג באותה העת לגבי מה שקורה. כמו עץ האלון הנשבר של האל ווטן, נפלו האלים הגרמנים תחת הנצרות הלא הרמונית שהושתלה על גבי הגזע. וכמה שזה נשמע נורא, אני אומר, הוא ממשיך, אנו חייבים לחפור עמוק בפרימיטיביות של עצמנו, כי דרך הקונפליקט עם הברבריות הגרמנית יבוא ויגיע מה שאנו צריכים, התנסות חדשה של אלוהים. אינני חושב שמטרה הזאת ניתן להשיג באמצעות תרגילים לחוטיים. ומצד שני, היהודי הנודד נוימן, זה המחפש לעצמו מקום, אדמה, זהות מתחדשת, שורשים וחיבור ללא מודע הקולקטיבי היוצר, אשר סביבו זמן קולקטיבי קריטי שבו העם חוזר לאדמתו ויהדותו. הוא מחפש גם בתוך עצמו וגם מחוץ אלו את היהודי החדש הקשור לשורשיו ויוצר בו זמנית אדם חדש. ואולי אל כן, המוטו החשוב לנוימן, דווקא בגלל הקריאה מאירופה, הטראומה והחיפוש, שרק לא יהיה כאן נתק ופיצול בגיבוש האדם החדש על האדמה החדשה. על כן, הוא עסוק מאוד בשני דברים. אחד, שאני בשילוב עם תודעה חדשה לא יהיו חלילה מנותקים מהקוליות הקדומה, ומכאן חשובה לו ביותר המודעות לציר אגו עצמי, אני עצמי, כדי שלא יהיו בלועים בתוך אותה קוליות. ושתיים, דווקא בגלל השיבה הביתה לארץ האבות, חשוב לו ביותר שההתחדשות בעת משבר תתפתח קדימה ולא תחזור אחורה, שעלולה להיות כרגרסיה לאם הגדולה. ומה שמדהים שבתוך כל הניגודיות הזאת, בתקופה קוקאוטית, מצליחים השניים שמייצגים, ואילו לאותה תקופה עולמות מנוגדים, לשמור על המשותף דרך התכתבות, גם לפני השואה וגם מחדשים אותה לאחריה, למעט בשנים 40-45 שנות המלחמה המשמעותית, אין ביניהם התכתבות. המפגש של שני האישים הגדולים הללו, שאנסה להתייחס אליו בקורטוב של סלחנות, כי אני מאמין שפרשנות של דברים רגישים כאלה חייבת להיות בהקשר תקופתי, הוא מעורר התפעלות אך גם ביקורת. יש לזכור שכל אחד משני האנשים הללו, עם הקומפלקסים האישיים שלו, היה בשלב שונה למדי באינדיבידואציה הפרטית שלו, גורמים המשפיעים ביותר בגיבוש תיאוריה בכלל ולבטח תיאוריית אישיות ובפרט על מבנה הנפש. נתבונן לרגע כיצד נראים השניים בתהליך האישי של עצמם. מצד אחד, יונג הבוגר המעוצב לקראת 60, אחרי משברים אישיים ופיתוח תורת הארכיטיפים שלו, הוא בעיסוק אינטנסיבי וקסום בעצמי ובאלכימיה. באחד ממכתבי התשובה הראשונים לנוימן, לאחר מחאתו של נוימן על הסבריו האנטישמיים והפרו-גרמניים על המצב בגרמניה, יונג מסביר לו מתוך הקסמות של העצמי, שגם אפילו בתהליכים חברתיים, אירועים שנראים מוזרים ואירציונליים, כמו מה שקורה בגרמניה, הם חלק מפעולתו של העצמי המתפתח. במילותיו של יונג, המצב המיוחד הזה הוא תמיד מצב טרגי, אשר בו אנו שוקעים בתחילה ללא תקנה, אך המלוכה כאן איננה מלעולם הזה, העצמי נשאר עניין מסתורי שמתעקש להתגלות בעד או נגד המצב הקיים. העצמי המתהווה הוא סוד ומטרה מוחלטת ברמה העל אישית. זהו לדעתי הסבר מקומם ומטריד מאוד למה שקורה בגרמניה. הוא מבטא את הסחפותו של יונג עם רעיונות על אלוהיו החדש, העצמי ואמנותו בו, בשילוב עם הפסיכוזה התקופתית. ומן הצד השני, בואו נראה את נוימן הצעיר בחיפושו מקום וזהות ובניסיונות של היפרדות מיום. ניתן לראות שהוא נוימן נמצא עדיין בתהליך טרנספרנציאלי של השלכה דמות האב המוביל כלפי יום, השלכה שבה הוא תפוס באותה היקסמות מדומיינת שהפינה בזמנו את יונג בגישתו לפרויד 30 שנה קודם לכן. נוימן מנסה לרצות אותו, את יונג, ולהיות התלמיד המוצלח שלו לעומת תלמידים אחרים כמו ג'יימס קירש למשל. במבט רטרוספקטיבי ניתן לראות בפירוש כי שני המאורעות התקופתיים והאישיים בחייהם של יונג ונוימן, אחד תקופת עליית הנאצים בגרמניה, ושניים, העלייה לפלסטינה שתהפוך כמה שנים למדינתם של היהודים, או אלט נוילנד, חדשה ישנה במושגיו של הרצל, הם אירועים מאוד קריטיים עבור שני האישים באופן החשיבה שלהם. עלייתו של נוימן לארץ ישראל, החיפוש היהודי והיציאה מאירופה בזמן, הוא גורם מרכזי משפיע בכיוון שמתפתחת התיאוריה שלו. גם קבלתו של יונג את המשרה של יושב ראש הפסיכותרפיה הגרמנית, דווקא בזמן שהנאצים עולים לשלטון ויהודים מורחקים מן האגודה, הוא גורם שמחזק את ניסיונו להסביר ולהבין את הנורא בכלים שלו, ואפילו להזדהות עם מה שקורה בגרמניה. אין ספק כי 1935 עד 40, השנים הראשונות של ההיכרות וההתכתבות של נוימן היהודי ישראלי הצעיר ושל יונג השוויצרי הבוגר, הם שנים של מצוקה גדולה לשניהם. שנים של בלבול, הסחפות והליכה באפלה לכל אחד מן האישים. הבלבול והתהייה משתקפים גם במה שיצרו וגם בקושי הגדול במיקוד ובפיתוח המושגים שלהם. יונג הולך לגמרי לאיבוד עם מושגי הארכיטיפ. זאת אנו רואים במאמרו על ווטן. כי הוא מוצף ברעיונות גזעניים ונכנס למלכודת איומה בניסיון להסביר את תופעת הנאציזם ועלייתם בעזרת הארכיטיפים הפגנים הגרמניים. ווטן, לפי מושגיו דאז, הוא ארכיטיפ אל שלפי תפיסתו של יונג רק גרמני יכול להבין. לדעתו הגרמנים תפוסים בארכיטיפ הזה שמתגלם גם בדמותו של היטלר עצמו. ומכאן קרובה הדרך להשוואה מכוונת בנפשם של היהודים לזו של הארים. הלא מודע הקולקטיבית מוכתם בצבעי הגזע. ועוד הוא אומר, ייקחו כמה עשרות שנים לקהילה, ועוד אני אומר, ייקחו כמה עשרות שנים לקהילה היונגיאנית להיות מסוגלים להשתמש במושג קומפלקס תרבותי אחרי הטעות הפטלית הזאת. למרות שזהו מושג שפותח על ידי אנדרסון כבר ב-1947 ונשלח ליונג במכתב. זהו מושג מעולה, מתקן, שעושה סדר ונותן מקום יותר להשפעה תרבותית על הלא מודע, דרך הקומפלקסים ולא דרך הארכיטיפים של הגזע. נוימן מזועזע מראייתו של יונג את היהודים כבעלי לא מודע נחות. הוא מופתע מן האנטישמיות שלו, ההיסחפות שלו מצד אחד, אך גם מן הניתוק שלו מעצל בו בזמן. ואנו נראה עד כמה הזעזוע הזה נתן את אותותיו בזהירות שבה נוימן ניגש לעסוק בלא מודע הקולקטיבי ובקוליות של הנפש. כמה הוא מנסה להבין מתי זו אם גדולה בולענית ומתי זו היא קוליות שקורה לעצמי או מאוחר יותר שדה עצמי. מתי אני מחובר לקוליות ומתי יש לנו סכנה של נתק בין השניים. ואז העצמי כדבר מבודד אינו מעניין לחקירה ואפילו מסוכן. הזעזוע של נוימן אינו ממשיך זמן רב. הוא אוהב את יונג, הוא מוצף בטרנספרנס כלפי האיש האב. הוא נעזר בו מאוד כהשוואה וכדמות סמכות המגיבה לרעיונותיו. בהמשך, גם בגלל בידודו, הוא תלוי בו מאוד ואף מופרע על ידו. לעיניים ישראליות כמו שלנו, נוימן נשאר בתפקיד של היהודי המשכיל החכם, היקה המעט תלוש, אך גם התלוי בגוי, היהודי המתרפס, המבודד והמרגיש קרוע בין אירופה ופלסטינה. ניתן לראות בבירור כי דווקא בחמש שנים של הניתוק ביניהם, ולאחר שאיבד נוימן את אביו לפני ליל הבדולח, דווקא על ידי גרמנים, הוא נשאר מאותגר ביותר על ידי האנטישמיות של יונג. הוא מנסה בקדחתנות למצוא הוכחות וסימוכין לזהות היהודית העתיקה המתחדשת. הוא מנסה להוכיח שיש נפש יהודית מיוחדת, שיש לו שורשים עמוקים וארוכים. על פי מכתביו ניתן לראות עד כמה נוימן מודע למידת הניתוק שלו עצמו מיהדות ומחסידות, ומנסה להתחבר תוך שימוש במושגים היונגיאנים. מעניין כי במאמר שפרסם נוימן לרגל יום הולדתו המאה של פרויד, שנולד שחגגו ב-1956, הוא מציין את ניתוקו של פרויד מהדת, את קומפלקס האב של פרויד ואת מאבקו ההירואי עם ארכיטיפ האב היהודי כחלק מרכזי בשינוי המתנהל ביהדות המודרנית. הוא אומר, Judaism has broken its old religious fetter without having as yet arrived at a new orientation. ובהמשך מסביר נוימן גם למה הקומפלקס הזה של האב היהודי עם הטאבו היהודי על האם האלה ביחד לא אפשרו לפרויד להמשיך וללכת עמוק יותר עם הלא מודע שכבת שכבת הנפש הבסיסית, האם הגדולה שממנה צומח הכל, מקבלת את פרויד רק מקום של איד סתמי ויצרי בלבד. אבל הוא עצמו, נוימן, אולי כממשיכו של פרויד, אינו נמנע מלעסוק באירציונליות, באם הגדולה ובנשי. עיון במכתבים בהם רוצה נוימן להרשים את יונג בממצאה ולהוכיח לו, להראות לו על יהדות ועל התחדשות ולקבל את הערותיו, מאפשר לנו להציץ לעולמו, למפגש עם הארץ, ארץ ישראל, עם מוטיבים יהודיים ותנכיים, עם היהדות המתחדשת, עם תסכולה והתלבטויותיו. באחד המכתבים, החמישי כנראה, הוא מספר ליונג, "The fact that Jews here as people, as not yet people, seemed so extremely needy was shock at first. On the other hand, though the landscape gripped me in such a compelling way that I couldn't ever thought it's possible, as you prophesied, the anima has gone to ground. She made appearance all nice and brown, strikingly Africans, even more impenetrable in me, domineering with sisterly relationship to many animals like boa restrictor, a panther, an elephant, an horse, and rhinoceros. Thus speaks the image that this gives me strength. However, I feel strongly and more, it is people of infinite opposite, but have constructed the prettiest villages and landscape out of desert and swamp. רואים פה את האמביוולנטיות של נוימן. הוא מתחיל לעשות את הדרך שלו עצמו. הוא יותר שייך והוא כבר מנבא מה יקרה פה בארץ. הדרך קדימה, איך שאני רואה, זאת היא קשה ומסוכנת. אני פוחד מאוד שכל האינסטינקטים המודחקים שלנו, כל התשוקות לכוח ונקמה, כל האכזריות המוסתרת והפזיזה תשתחרר כאן בארץ, הוא כותב ליום. דווקא בשנת 1940 עד 45, בשנים האלה ללא התכתבות, הם שנות האלם, ההתפכחות, אך עבור נוימן גם היצירה. נוימן כמובן מתבסס על רעיונותיו של יונג, מפתח אותם לכיוון של מה שפוגש בעצמו ובסביבתו. אך כאן ניתן לראות את התחלת הנפרדות וההתגבשות של קו אישי. ברור כי לנוימן יש וקום תרבותי עצום שמביא להתבססות, השתרשות, התחברות מאוד מעניינת, כמו שראינו, לאדמה, שגם יונג מסכים שהיא חיונית להתגבשות היהודית. יונג אפילו מסוקרן, שואל אותו במכתב, A soul without a soil, ללא אדמה, לאן זה יתפתח כאן בארץ שלכם? הוא כותב לו, היום מצבם של היהודים, ומה עכשיו? אלו נושאים שיעלו חזרה לאחר המלחמה במפגשי הארנוס שנעשו בשוויץ. כאשר נוימן יופיע עם דברים משלו, עם פירות חדשים, כמו שמופיע באחד החלומות שלו ששלח ליונג. השאלות המעניינות לשאול בהקשר של זמן ותקופה קריטיים כמו אלו של המלחמה, הם לגבי ההשפעה על האישים והתיאוריה שלהם. מה בעצם נתנו לנוימן כפסיכולוג מעמקים האדמה החדשה? הניתוק מאירופה והזהות היהודית-ישראלית אותה מתחיל לעצב. זה מעניין גם ברמת האינדיבידואציה האישית שלו, וגם גיבוש התיאוריה והנושאים אותה מוסיף ומשכלל. ולצד זה, מה גרמו לנוימן הנסיבות הטראומטיות שבהם נוצר הניתוק הזה מעורב מאירופה? עלייה בשילוב עם טראומה? מהו הלך לך שלו? השוואת מלחמת השואה, מלחמת העולם השנייה הנוראית, ותחושת הבגידה של יונג, ולו לתקופה מסוימת. ולגבי יונג, השאלה, מה נתנה לו ההשתייכות הגרמנית החדשה, ההזדהות הזמנית עמה, החשיבה הנאצית הזאת, וכיצד השפיעה הנפילה ממנה, ההתחלקות, על המשך בניית התיאוריה שלו לאחר הזוועה של המלחמה והשואה, והאם השפיע? גם ברמה האישית. הרי יונג נפל קורבן לקומפלקס אישי ותרבותי, שכאשר יוצאים ממנו יש התפתחות. האם הבין יונג שנפל לקומפלקס? וכיצד שינה אותו ואת גישתו ברמה התיאורטית? הנחתי שנוימן הצעיר שיצר כאן בארץ הזאת, המקום החדש שהיה לו תוך השואה ולאחריה כעולה חדש, הושפע מאוד מן המצב. הוא באמת נפרד ממשהו באירופה, גם מאביו ומשפחתו, הוא התחדש, התגבש, נתן מקום מרכזי לאדמה הקונקרטית, ובמקביל לכך גם לשכבת האם הגדולה בנפש כבסיס לצמיחה. הוא בפירוש החזיר את הארכיטיפ הנשי ואת האלה האם לבסיסה, אחרי ששני קודמיו, בעיקר פרויד אך גם יונג, שמו דגש על הפטריארכליות. פרויד דרך האדיפליות ותסביך הסירוס, ויונג דרך הרוחניות, הבן והאב. הוא נוימן הוציא לאור את המוסר החדש ברוח חדשה. לא הדחקה, אלא עמידה מול הצל. הוא מדגיש הומניות חדשה, שמגיעה דווקא דרך המשותף לכל בני האדם, ללא אפליה של גזע או דת, כמו שקורא לה בספרו משבר והתחדשות. במאמרו אדם עם משמעות הוא אומר, תהליך העברה, והעברת נגד בטיפול הוא התרחשות המבוססת על השותפות האנושית הבסיסית, על להיות יחד קשורים וכלולים במצב חיים זהה בתוך אותו עולם, אשר קיים בפנימיותו כחלק מן האדם הקדמון המצוי בכולנו. אדם קדמון זה, המושג הזה, אדם קדמון זה, אדם ולא אל. הוא עצמי החי בתוכנו כמרכז המקיף אותנו, כשלמות הטבל וקובע כגורל את התפתחותנו בזמן. ודבר חשוב מכל, הוא הבין טוב יותר מקודמו יונג את המרכזיות של הקשר בין האני והקוליות, הלא מודע היוצר. לא העצמי המבודד מן האני מעניין ומקסים כמו את יונג, ולא האני כשלעצמו עם האני העליון שלו כמו אצל פרויד, אלא שניהם יחד כיחידה אחת משותפת ומשלימה. האני שהוא בתחילה קומפלקס ואיבר נפשי של תפקוד במישור המציאות, בהמשך מרכז שדה תודעה, ובהמשך אני עצמי. צנטרוברסיה אחת הפועלת עם קרקע ואדמה ועם שדה עצמי שהוא מעבר לארכיטיפ. ועוד באותו מאמר הוא כותב כי חוויית אובדן המשמעות של האדם המתבטאת בנוירוזה או פסיכוזה אצל הפרט ובתחלואת המונים של עמים שלמים מצביעה על תהליך התפוררות של הקשר האנושי והקשר בין אני והעצמי. ויחד עם כל זאת, עם הגעגוע והשיבה לארץ, לא החזרה לאחורי התהליך הנשגב והמרכזי, אלא התחדשות והליכה קדימה. במשבר והתחדשות הוא אומר, תבנית יסוד היא אני עצמי, האני המסונף לקוליות הנפש, המקיפה את המודע והבלתי מודע. אך הוא האני אינו רק סניף שלה, אלא מתייחס אליה כנולד אל אביו הורהו. במצבים הנפשיים הקשים, לא הלא מודע הוא השלילי, אלא האגו המנותק, שהוא בדומה לאיבר מנותק ולוקה באורגניזם במצב שבו אין האזנה נכונה. ואז מגיבה הנפש כולה, לעמדות לא נכונות של האני במחלות ובתופעות שליליות. יש אם כך להגיע לאחדות אני עצמי יוצרת, כי אחרת יתקל האדם בנומינוזיות השלילית המבלבלת. נוימן מדגיש אם כך את האני והעצמי, האני והקוליות, ואת האני הניזון מחובר ורואה את הקוליות והשייכות בין השניים. אין משמעות לעצמי כשלעצמו, כי ללא האני ייתכן מאוד שאני בסכנת יצרים משתוללים או תופעה מבודדת, מכנה זאת נוימן. כל שינוי, הרחבה וטרנספורמציה תלויים בציר הזה, ועל כן חקר כל כך את תולדות התודעה, את הדרך שבה התודעה והאני במרכזה מתרחבת. הוא חקר מהם השלבים, מהם התעתועים, החל מן השלב האורובורי, לצד האם הגדולה, מלחמת הדרקון וכו'. נוימן ידע שללא הפרדה והתחזקות דייה של התודעה מהאם הגדולה, לא נלך קדימה, אלא נגרר לחזרה אחורנית. גם אם קיימת שכבת עצמי בסיסית שנוימן הימין שקיימת מעבר לשכבה הארכיטיפית, היא תביא להתרחבות, והוויית עצמי כמרכז, ויותר רק באשר תהיה מודעות לציר אני עצמי. ובאשר לתחיית היהדות הישראלית, נוימן אם כך נעשה מודע לסכנות התמונות לאותה התחדשות והתקדמות. ללא הכרה במוסר וללא הפרדת הנשים מן האמאי, או הקטנת החשיבות של הנשים והאמאי, שהן בעלות משקל רציני בנפש ובהוויה, קיימת סכנה של הרס. באותו מאמר אותו הציג ביום הולדת המאה של פרויד, הוא מעלה ומדגיש את הזנחת הנשי והפטריארכליות החד צדדית הגורמת לחוסר איזון, ויכולה להביא להתאפסות בלתי מודעת ומבוקרת לארכיטיפ האדמה, דבר אנו רואים היום כאן בארצנו. כמו כן הוא מטריע כי חוסר נפרדות מספקת בנפש, ובעיקר בעיתות מצוקה אישית, אך גם קולקטיבית, יכולה להביא לסכנה של התאפסות למיסטיקה שקרית. הדבר יכול להופיע גם כמשהו קולקטיבי, משיחי ולא מבוקר, וגם כמשהו שמציף ממקומות ארכאים או רובורים, ולא כחיבור אמיתי של אני ועצמי. בחיבורו על האדם המיסטי הוא שואל, מה ניתן לעשות כדי שהדימוי החי תמיד של השלימות הבראשיתית לא ידביק את האנושות? כי הפיתוי הקוסם לשוב למצב הזה של השלימות הבראשיתית קיימת כל הזמן. ברור כי במצבי מצוקה אישיים או קולקטיביים סכנה זו הרבה יותר גדולה. וברור כי ההתפתחות תמיד קשורה בעמידה על הגבול של סכנה כזאת בכל מפגש עם הנומינוזי, שהוא יכול להיות גם יצירתי אך גם מסוכן. נוימן למד לזהות לדעתי גם בעקבות מצבי המיסטיקה השקרית של האיזמים השונים, ובעיקר בגרמניה, את המצבים בהם החזרה לאחור והרגרס על הישן, לקודם, תמיד מעלה מיסטיקה אורובורית שקרית והרסנית. כי המיסטיקה האמיתית, המפגש עם הנומינוזי והיציאה מעני למקום חדש, תהיה תמיד מייצגת משהו אנטי-מסורתי, אנטי-קולקטיבי ואנטי-דוגמטי. כשכן מדובר במשהו מחדש, בהתנסות חדשה של הנומינוזי. לא ייתכן שהנאצים מתנסים במשהו גרמני ישן ומביאים חידוש. גם כי זה קולקטיבי, רגרסיבי ולא מחדש, אלא נסוג לדפוסים ישנים ועתיקים, שמחברים בעצם אל האם הגדולה והיצרים. כנה להבדיל, אמנם, גם בהתנסות היהודית ציונית ישראלית, במידה וחוזרת באופן קולקטיבי לדפוסים ישנים, עלולה להיות מיסטיקה שאינה מביאה לחידוש ולהתפתחות, ולהפך, חוזרת ונסוגה ונופלת לאורובורוס. המיסטיקה האורובורית, ממשיך נוימן ואומר, אינה מיסטיקה של תמורה, והיא די אינטגרטיבית, נלחמת בעולם בצורה דסטרוקטיבית, ואז נקודת הרקע היצירתי, שקיים תמיד במיסטיקה, שהוא תמיד יצירתית במהותה, הופכת לאלוהה של האם האיומה, ה-terrible mother, האובססיה, האקסטזה, האינפלציה, מסמנים לנו כי הנומינוזי, שהוציא את העני מגבולותיו, הכריע משהו נמוך, פסיכופתי, ולא אני מפותח. גם אם יש פנייה לאלוהות כלשהי מאחורי העינות שלו, מתגלה הסירוס המבוצע על ידי האם הגדולה, שיכולה להיות גם מיוצגת דרך האדמה. ישנם אם כך שלוש נקודות חשיבות להבנה של מצבם, בהם יכול להופיע הנומינוזי השלילי. אחד, זה מיסטיקה אורובורית, כאשר לא נוצרה נפרדות מספקת. שתיים, ניתוק האני מן העצמי כפתרון דחוק או מצוקתי. כן? אני חירום כזה. שלוש, היעדר אנשי. ולגבי שינוייו של יונג והשתייכותו הזמנית הגרמנית לגבי סחפותו או מה שקרה בגרמניה, השאלה נשאלת האם ניתן לו או לזמן מה לבדוק את האפשרות לשקוע בתהליכים הנראים לכאורה כמביאים בשורה חדשה לגרמניה, כמו למשל שחשב שתהיה התחדשות של משהו דחק בלא מודע הגרמני, או אולי את האפשרות לבדוק האם העצמי שמדבר ופועל לדעת יונג בצורות רבות ומשונות כמו שטען, הביא אכן למשהו של התפתחות לקראת סוג של אינדיבידואציה, הגדרה עצמית גרמנית נכונה יותר, מין תהליך שלפני המלחמה יונג ראה בו משהו כמעט דת חדשה, או המשך התפתחות דתית חדשה. כמו שמתאר זאת באחד המכתבים לנוימן, הייתה הברית הישנה, אחר כך הברית החדשה, דמותו של ישו כמייצג את העצמי, והשלב הבא אחרי שאלוהים מת, כמו שמצטט את ניטשה, אלוהים נמצא באדם, והאינדיבידואציה תכבוש את העולם. עושה רושם שיונג רצה להשתמש במה שקרה סביבו כדי להוכיח את תורתו. הוא מדבר על אינדיבידואציה של עמים, על היהודים ועל הגרמנים, ותקופה ארוכה אינו זז ומש מהתזות הבסיסיות שלו. מעניין יהיה לראות מה קרה לו אחרי הקטסטרופה, אחרי שראה ארס לשמו, ללא התפתחות וללא עצמי. האם באמת העצמי נמצא תמיד בכל מקום? ומה קורה כשיש התפוררות של האני? והאם יש בכלל דבר כזה אני קולקטיבי? אין ספק שאיום שלאחר המלחמה ולאחר שחטף שני התקפי לב, המצוינים אגב במכתבים, הלך כמה צעדים לאחור, במיוחד לגבי העם הגרמני ולגבי הרוע בכלל. ויש סימוכין לכך במאמרו אחרי הקטסטרופה, ששם הוא מדבר על הרוע, ואני לא אצטט את זה כאן. ויש עוד מאמר שבו הוא מדבר על היטלר, והוא כבר לא רואה באינקרונציה של ווטן, עם כל המעלות שלו. ואני רוצה כאן לעשות פעולה נוספת. אם נפשית את יונג מהארכיטיפ הזקן החכם, מה שהיה ודאי מסכים איתי הוא בעצמו, שכדאי לעשות, נראה כי אמנם יונג האיש הבין משהו עמוק יותר אחרי המלחמה בקשר לרוע, ובמידה מסוימת נראה כי הכניס משהו מזה לתפיסתו בהמשך, אבל לא הבין את הטעות שלו עצמו, את הקומפלקס שבו הוא עצמו היה תפוס, ובמה כל זה נגע והפעיל בתוך עצמו, או אולי ידע ולא שיתף אותנו. ולכן האם הסיק את המסקנות העמוקות לגבי העצמי, לגבי התהליכים שמנותקים מן העצמי, והשתלטות היצרים המסתתרים מאחורי אידיאולוגיות, שלאו דווקא מובילים להתפתחות. נסכם מעט את התכנים שעסקו בהם שני היוצרים הללו, ובאים וכיצד השפיע עליהם המלחמה. יונג מופיע אמנם כאדם שהחליק, slipped up, וברמה האישית לא נראה כי לוקח אחריות מלאה למה שעשה, ולא נראה שהוא מאבד באופן כלשהו את הקומפלקס בו היה הוא עצמו תפוס. הרצתו הסמויה להיטלר ומוסליני, האמונה שעל גרמניה עובר משהו שיביא בסופו של דבר לטוב, והאמונה הצרופה בתהליכי אינדיבידואציה גם של עמים הגורמים לארס עצמם ולאחרים. אמנם ב-1950 הוא כותב מכתב לקארל יספרס, והודה שהוא מתבייש על יחסיו עם הנאצים, אך מלבד הבושה, כיצד הבין זאת? מתוך עבודתו המפורסמת שלאחר המלחמה התשובה לאיוב, אנו רואים כי יונג ממשיך להיות עסוק במקום המרכזי של הארכיטיפ העצמי והתפתחותו כמסומל על ידי תפיסת האל המשתנה. האל מופיע באיוב מואנש יותר עם טוב ורע, הוא מסמל על פי דעתו התפתחות והתקרבות לעבר האדם, אל האדם. במאמרו זה אין אנו רואים שינוי בתיאוריה ולא בתפיסת העצמי באופן מהותי. יונג עוסק כביכול באספקט הצילי, השדו של האל, עוסק ברוע, אך מרכזיות העצמי בעינה נותרה גם כאשר יש ניתוק בין העני והעצמי. איננו רואים אזהרות, התראה על סכנות שבתפיסת העצמי, כל למשל ניתוק מן העצמי או רגרסיה אל האם הגדולה. המאמר הוא חוסר התייחסות רצינית לטעות בתפיסות, לפספוס הגדול שנבע מתוך ההיקסמות, מן העצמי ומתוך התפעלות, מתהליכי הקומפנסציה ומן האופטימיות שכל תהליך יש לו תכלית. האכזבה המתעוררת הינה שיש כמעין המשך הליכתו וחוסר עמידה מול הצל של התיאוריה שלו, שקרה שם משהו שאינו החלק הרע של אלוהים, אלא החלק הרע והפתולוגי של האדם כאשר הוא מנותק מן העצמי. ואולי הייתה זאת הרגרסיה לאם הגדולה, ואולי העצמי הוא לא תמיד נמצא. לעומתו נוימן, שלאחר הקטסטרופה נעשה זעיר יותר ביותר ביחס לכמה דברים שנכנסים לתיאוריה שלו. ראשית, התפיסה על מקומה החשוב של שכבת האם הגדולה, שכבה הבסיסית הנותנת אדמה ויציבות פנימית וחיצונית, אך יכולה גם לבלוע וליצור השתללות יצרית. שנית, תפיסתם של האני והמוסר, האני שגם בתוכו נמצא הניצוץ ולא רק בעצמי. שלישית, העצמי שהוא שדה שמייצג את הכוליות היצירתית, האישית והכללית, ושללא אני, ללא החיבור ביניהם, קיימת סכנה של הנומינוזיות השלילית והמיסטיקה האורובורית. וכן לצד הבנת המטריארכליות, נתינת מקום וחשיבות לנשיות. כמה שאלות עדיין מטרידות ועליהם רציתי לענות בסוקרי את החומר על יונג ונוימן. לא בטוח שהצלחתי. אחת, האם העצמי שאנו כל כך מאמינים בו קיים תמיד מעבר לתהליכים המתרחשים, גם כאשר קיים נתק רציני בין התודעה ושכבת האם הגדולה? ואולי לעתים קרובות אנו מאמינים בעצמי, אך מדובר אך מה שמדבר ומשפיע על תהליך זה הנתק מהאם הגדולה ועל כן גם מסדה העצמי, ואז סכנת ההיבלעות באם הגדולה גדולה יותר. ושנית, כיצד ניתן בכלל ליישם את התיאוריה היונגיאנית על תהליכים קולקטיביים כמו מה שקרה בגרמניה, או להבדיל מה שקורה עכשיו בארץ ישראל, שמחפשת את עצמה בזהותה היהודית-ישראלית, או אולי בונה אותה. האם מושגי העצמי, האני והתפתחות לעבר אינדיבידואציה מתאימים לניתוח של תהליכים שכאלה? על פי יונג, מלבד השימוש בצל או התעוררות הלא מודע כמו חלקים מודחקים ונסתרים, לא ניתן ממש להבין וליישם. נוימן מוסיף לנו אינדיקציות חזקות יותר לגבי האפשרות לטעות פחות, שיש נתק אגו קוליות אנו בצרות גדולות ואז הצל בחוסר שליטה וניתוק. שאלה נוספת שנשארה עבורי מעניינת ובלתי ברורה. עם כל המכתבים האלה, עד כמה היה בין השניים יונג ונוימן דיאלוג אמיתי של אב ובן, שיש בו גם מן התחרות, אך גם הקשבה מעבר לטרנספרנס. גם דיאלוג. לא קיבלתי אינדיקציה מספקת כי יונג לוקח מדבריו של נוימן, מקשיב לו ומוסיף ממנו, מנוימן לתורתו שלו. באחד המכתבים שיונג מגיב על החיבור הגדול של נוימן, תורת ההכרה, יונג כותב לו כביקורת. הדבר היחיד שהוא לא מסכים בחיבורו זה הקטעים שעוסקים ומפרשים תופעות בעזרת תסביך הסירוס. מושג של פרויד כמובן. אין דבר כזה, טוען יונג. בתופעות שאתה מתאר בהתפתחות התודעה, בין הדורות, מדובר פה לא על סירוס, אלא על הקרבה. של הבן כמובן. ואולי באמת במקרה של יונג ונוימן זה לא היה סירוס, אלא הקרבה מצד נוימן הבן. כמובן. תודה רבה.